לכל צופי מעבר לרשת, אנחנו בעוד שבוע ובעוד פינה שאנחנו מקדישים לכם, הצופים שלנו ולמאזינים שלנו, והפעם אחרי באמת סדרה שבה עסקנו במפרציות ובהסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות ובחריין, וניסינו לבחון כל מיני זוויות שיח ברשת, הפעם אנחנו מקדישים את כל הפינה למעשה לשני אירועים, לשני מקרי בוחן שקרו במהלך החג, אחד בסוף חודש ספטמבר, ב-29 לספטמבר, השני בתחילת חודש אוקטובר, שעוסקים ביחסי ישראל, לבנון, בעיקר בחיזבאללה, ודרך שני האירועים האלה אנחנו באמת נבחן את השיח הפנימי בתוך לבנון, ואם אני צריכה אפילו לרדת לעוד רזולוציה, אז בתוך החברה השיעית בלבנון. אז מה שני האירועים שאנחנו הולכים לעסוק בהם היום? האירוע הראשון ב-29 בספטמבר, ראש ממשלת ישראל נתניהו למעשה חושף בנאומו באום שלושה מתקנים, מחסנים, מפעלי נשק בדרום ביירות, שעל פי הנתונים שהוא מציג מהווים למעשה חלק ממפעל דיוק הטילים של חיזבאללה, והוא בוחר באמת בעצרת הכללית של האום לחשוף את התמונות והתמונות הלוויין שמצביעות על באמת על המיקום של שלושת המתקנים האלה. אז זה אירוע ראשון שנתייחס אליו מיד. האירוע השני שנתייחס אליו זה למעשה ההודעה של יו"ר הפרלמנט הלבנוני נבי ברי, מי שעומד בראש תנועת אמל, שבה הוא מכריז לציבור הלבנוני שהולכות להתקיים למחר, 15 יום רביעי, ה-15 לחודש, מתחילות להתקיים מסע ומתן בין ישראל ללבנון, שבו למעשה הולכים לסמן סוף כל סוף, אחרי המון המון שנים, למעשה מ-2012, יש ניסיונות חוזרים לנסות ולסרטט את הגבול הימי בין ישראל ללבנון, וכל זה אמור להתחיל מחר יום רביעי בתיווך מלא של ארצות הברית ושל האום, אז זה האירוע השני. ולמעשה שני האירועים האלה מובילים להרבה מאוד שיח פנימי, ואני עוד ארחיב ואומר שאירוע אחד מוביל לביקורת מאוד 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 רחבה בתוך לבנון, ואילו האירוע השני לא מוביל לביקורת פנימית בתוך לבנון, ועוד מעט נלמד איזה מהאירועים למעשה הצליח להוביל לביקורת ואיזה לא. אז אנחנו מתחילים עם האירוע הראשון כפי שציינתי, וזה באמת החשיפה של אותם מחסנים, מתקנים, מפעלים שהם חלק מפרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה, שהמטרה של מה שנקרא המופע הזה, ההצגה הזאת כפי שהיא מכונה ברשת של ראש ממשלת ישראל באום, הרי יש בחירה לעצם העובדה שהוא בוחר לחשוף את זה עם המצגת באום, את המתקנים, ולא לעשות את הדברים מאחורי הקלעים, יש לזה שלוש מטרות עיקריות. שתיים מהן ברורות לחלוטין לנסראללה, לחיזבאללה, והוא אפילו מציין אותם. אחת, הוא אומר, ישראל כבר מנסה לאורך השנים לנסות לעורר ביקורת פנימית בתוך לבנון. זאת אומרת, זה צעד, חשיפת המתקנים הצבאיים של נסראללה, של חיזבאללה, בתוך העיר, בתוך ביירות. אחרי שאנחנו, אני צריכה להזכיר לכם, חודשיים, 4 באוגוסט, הפיצוץ האדיר בנמל ביירות, אותה מחסני נשק של אמוניה שמתפוצצים, והנה ישראל חושפת שיש עוד מחסני נשק שנמצאים בביירות, וגם הם יכולים להביא להרבה מאוד פצועים והרוגים במידה, וגורלם יהיה דומה לזה של נמל ביירות. והרצון לחשוף את זה, זה באמת בשביל עכשיו, במומנטום של הפיצוץ של נמל ביירות, להוביל לעוד שיח פנימי בתוך לבנון וביקורת פנימית כלפי חיזבאללה, על באמת על יחסון של נשק ושימוש באוכלוסייה אזרחית, כאיזשהו מגן אנושי על הנשק של חיזבאללה. אז זו המטרה הראשונה שאותה מבין יפה מאוד נסראללה. המטרה השנייה של חשיפת המתקנים, זה רצון, וזה חיזבאללה לא אומרים, זה רצון שבסופו של דבר חיזבאללה יזיז את הנשק, את המחסנים, את המפעלים האלה מלב ביירות, כי מסוכן, ואם יום אחד תרצה להיות, תהיה פעולה צבאית נגד המתקנים האלה, המחסנים האלה וכדומה, עדיף שהם לא יהיו בלב של אוכלוסייה אזרחית. ומהחשיפה, החשיפה, ראינו בעבר שחשיפת המתקנים הובילה בסופו של דבר את חיזבאללה, בוודאי זכור לכם אותה חשיפה של, של מגרש הכדורגל שמתחתיו נאמר שיש נשק, והנשק הוא זז. הדבר השלישי שאותו מציין נסראללה, וגם הוא מטרה של הקמפיין הזה של, של ראש הממשלה, כבר למעלה מחודשיים, אם אני לא טועה, אולי קצת יותר, איך אומרים את זה חיזבאללה? ישראל, צהל מתוח על הגדר, על רגל וחצי, מחכים לאיזושהי תגובה של חיזבאללה בעקבות אותו הרג של פעיל חיזבאללה בדמשק, על פעילות צבאית אחרת לחלוטין. חיזבאללה מתחייב כמובן בנקמה, ומאז ישראל מתוחה בגבול הצפון ומחכה, נסראללה אפילו אומר שמאז קום המדינה צהל לא היה מתוח ככה בגבול הצפוני כפי שהוא מתוח כיום. ולכן הקמפיין הזה, אחת מהמטרות שלו זה באמת, במקום שאנחנו נהיה מתוחים, להעביר את הכדור לצד של, של חיזבאללה, ושהם יתחילו לדאוג לצעצועים שלהם ויתחילו להזיז את הצעצועים שלהם, להעביר, מעין אסיכת דעת, במקום שיתעסקו בנו ובחיילים שלנו, שיתעסקו בחיזבאללה ובצעצועים של חיזבאללה. אז האם באמת שלושת המטרות האלה הושגו? זה מה שאנחנו רוצים להבין. אז לצד הקמפיין של ראש הממשלה, כמובן גם דובר צהל וצהל, העמודים שלהם ברשתות החברתיות, חושפות את המתקנים ברמת רזולוציה מאוד מאוד מדויקת, היכן הם נמצאים, בשלוש שכונות בדרום ביירות, שכונה אחת על אלייקי, שכונה שנייה על גנח בביירות, והשכונה השלישית היא שואפת, וכביכול, הם מתיימרים להציג את, את המתחם הזה שבו נמצאים המתקנים. צריך להגיד שבסביבת המתקנים יש עוד שלושה מתקנים חשובים. אחד זה השגרירות האיראנית, וכמובן שני מתקני גז שנמצאים בסמוך למפעלים האלה, בשביל להראות באמת את הסכנה ואת המיקום שחיזבאללה בוחר לשים את, את הנשק שלו ולפתח את הנשק שלו. אז מה היה השיח למעשה בלבנון, ולמה, בוא נראה צעד צעד, האם הקמפיין הזה הצליח. אז האם חיזבאללה הזיז את הנשק ואת המפעלים שלו, וסגר אותם, או הזיז אותם וכלומה? לזה אין לי תשובה לתת לכם, זה באמת רק צהל, חיל המודיעין יודע האם הייתה תזוזה, והאם גם בדומה למה שהיה בעבר, האם באמת הנשק, המפעלים נסגרו, הנשק הוא עבר, והאם זה הכניס את, באמת את חיזבאללה לאיזושהי כוננות מסוימת. לגבי שני המטרות הנוספות שציינתי, התשובה היא כזאת. האם באמת הצלחנו, מדינת ישראל, בעקבות הקמפיין הציבורי הזה, הצלחנו לעורר ביקורת פנימית בתוך לבנון? והתשובה היא לא. התשובה היא לא משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, שבחרנו להראות או לחשוף מתקנים אתם יודעים, מחסנים, מפעלים שקשורים לנשק בדרום ביירות. זאת אומרת, מראש דרום ביירות, אזור הדאחייה, זה אזור שבו נמצאים השיעים. והשיעים הם מעין קאט כמעט סגורה לחלוטין, ואני לא עוסקת כרגע באותם שיעים שעזבו את לבנון. אנחנו מכירים אי אילו כתבים וחוקרים שנמצאים במכוני מחקר בוושינגטון ובייחוד האמירויות, ומשם הם שולחים את החיצים שלהם כלפי חיזבאללה. אבל האזור הדאחייה, האזור דרום ביירות, זה אזור של חיזבאללה לחלוטין, שכאשר יוצא באמת ההודעה על המתקנים האלה, הקמפיין הנגדי הוא ביתי ביתה. כלומר, הבית שלי זה הבית של חן נסראללה. כל אזרח בדרום ביירות למעשה נותן איזה, כמו מעין שבועת ביה לנסראללה, ואומר לו, אתה יכול להשתמש בבתים שלנו, אתה יכול להשתמש במשרדים שלנו לשימושך. זה קצת, מי שחשב שהוא יוכל לעורר ביקורת בלב האוכלוסייה השיעית בביירות, זה משול אם אנחנו נשמע מצב של חסידי גור מעבירים ביקורת על האדמור שלהם. אלה חברות סגורות מאוד, והיכולת שלהם להעביר ביקורת פנימית כלפי חיזבאללה בתוך הרובעים האלה, הסיכויים מאוד מאוד נמוכים. אז זה הדבר ראשון. יכול מאוד להיות שאם היינו חושפים מתקני נשק או מפעלים של חיזבאללה באזורים של נוצרים או של סונים בלבנון או בבירות באופן פרטי, היינו מקבלים תוצאות אחרות של ביקורת, אבל מהרגע שנחשפו מתקנים באזור הדחיה, אז הסיכויים לביקורת מאוד מאוד קטנים. כמובן שהם אמרו שזה הצגה, שמי יכול בכלל להאמין למשהו שראש ממשלת ישראל אומר, הכל, הם כמובן מייצרים איזושהי שאלה שהכל מפוברק לחלוטין. נסראללה מיד דאג אפילו באותו יום בשעה 10 בערב לעשות איזושהי הצגה לטלוויזיה, להזמין עיתונאים להראות להם את הקומה העליונה של אחד המתקנים, להראות שאין שם שום דבר, כמובן שזה הכל בדיחה אחת גדולה. ואני אפילו יכולה להראות לכם שהעיתונאית למעשה היחידה, לונה ספון, שעיתונאית שיעית, שבכלל מעיזה לשאול שאלה, חס וחלילה לא להעביר ביקורת על חיזבאללה או על נסראללה או על המתקנים האלה, על עצם קיומם בתוך הבירה הלבנונית, היא שואלת שאלה מאוד פשוטה, לונה ספון. היא אומרת לחיזבאללה, בסדר, אתם מציגים בפנינו את אחת הקומות העליוניות באחד המתקנים, עשיתם בפנינו, פתחתם את זה לעיתונאים, אבל היא שואלת שאלה מאוד ברורה, היא אומרת, but what's really under this? מה למעשה קורה מתחת? מה קורה מתחת לאדמה, לא מעל האדמה? מה קורה באותו מתחם של השגרירות האיראנית מתחת לאדמה? ואז היא למעשה פותחת על עצמה מעין באמת צרכות אדירות ברשת, שבהם השיעים, ושוב אני אקריא לכם דוגמה של ציוצים של אזרחים שיעים שפשוט מתנפלים עליה. לילה כותבת לה למעשה שכל עיתונאי שמאמץ נרטיב שעומד בקו אחד עם הטענות של הציונים, צריך למעשה להעמיד אותו לדין בלבנון. כלומר, רק עצם העובדה שהיא מטילה ספק באמינות של חיזבאללה, צריך להזמין אותה למשפט. היא אומרת שרק עצם לילה ממשיכה ואומרת שהעובדה שלונה בכלל שואלת שאלה כזאת, זה מראה על רצון של לונה לנורמליזציה עם ישראל. כלומר, אימוץ הנרטיב הישראלי שווה נורמליזציה. ונורמליזציה בלבנון, היא טוענת, היא נגד החוק הלבנוני. עד כדי כך מאשימים אותה על שאלה די בנאלית, מה קורה מתחת לאדמה. רמזי אבדאללה מאיים על לונה ואומר, there is a grave for all traitors, יש קבר מיוחד לכל הבוגדים בלבנון. ואותו ממשיך כותב נוסף, צייצה נוסף שיעי, שכותב, you so humiliated, את כל כך מושפלת, לונה, אני מצטער עליה, I feel sorry for you because you soon we send all Zions, אנחנו נשלח את כל הציונים כמובן לגהנום, או שאנחנו נזרוק אותם לים התיכון, אנחנו כבר מכירים את הנרטיב הזה, but you can tell them to learn to swim, התפקיד שלך זה להגיד להם שכדאי להם מהר מאוד ללמוד לשחות, כי זה עתידם, את בובה שלהם, הוא אומר, שחושבת שעושה את העבודה שלה כל כך טוב, את כל כך מושפלת לונה, כל כך מושפלת. וכך הוא מסיים למעשה. אז זה על שאלה שאנחנו רוצים לעורר ביקורת בתוך הציבור השיעי, אז אתם רואים מה קורה עם עיתונאי אפילו מעלה שאלה הכי פשוטה, מה קורה בתוך המפעלים. אז התשובה היא לא. לא הצלחנו לעורר ביקורת פנימית בתוך לבנון ובקרב השיעים. לגבי הסוגיה השלישית, האם באמת זה הוביל את נסראללה לעסוק אחר כך בצעצועים שלו, והצלחנו להוביל להיסח דעת, אז אני אוכל לומר את זה ככה. שום אירוע חד פעמי לא יוביל לכזה דבר. כלומר, אם יש בכוונתנו, בכוונת מדינת ישראל, להצליח לגרום לחיזבאללה ולנסראללה, להטריד את דעתם ולהוביל אותם לעסוק בעניינם הפנימיים ולא בענייננו, צריכה להיות המשכיות לקמפיין הזה. כלומר, חשיפה חד פעמית לא תוביל למטרה הזאת. אם יש רצון שדבר כזה יקרה, צריך להיות עוד קמפיינים לאורך החודשים, לאורך השבועות, שחושפים עוד מתקנים ועוד מתקנים, ואז באמת נסראללה כנראה ייקח את זה ברצינות, הרבה יותר גדולה. אירוע חד פעמי מוגבל בהשפעה שלו על שיח ועל תשומת לב. אז זה הקמפיין הראשון. עכשיו אנחנו נעבור לחלק השני, למעשה לאירוע השני, שכמו שאתם הבנתם, אם האירוע הראשון שחשיפת מתקני הנשק לא הוביל לביקורת פנימית בקרב השיעים באופן ספציפי, וגם לא בחברה הלבנונית בכלל, כי אני חושבת שאצל הסונים והנוצרים כבר יש ביקורת, זה לא הוביל לביקורת נוספת. זה גם משחק כבוד בראייתם ללכת ולתקוף עכשיו את נושא הנשק של חיזבאללה, זה באמת גדול מאוד. להיכנס לריב הזה בין ישראל לחיזבאללה. אבל האירוע השני, שאליו אנחנו עכשיו נפנה, גורם בדיוק, זה לא משהו שאנחנו יזמנו אותו, אבל הוא קשור אלינו מאוד, וזה כמו שציינתי קודם, סרטוט הגבול הימי בין ישראל ללבנון, עם מסע ומתן, למרות שהם יגידו שהוא לא ישיר, אז אני כאן, אני אתקן את זה ואומר שזה מסע ומתן ישיר, אתם תראו את זה בקריקטורה כביכול, יש שתי קריקטורות שמצביעות על, באמת על הפרדוקס הזה, שכביכול יש שולחן אחד ופשוט בצד אחד יושבים הישראלים, בצד שני יושבים הלבנונים, באמצע שמים איזשהו חציצה בשביל לא להגיד שחס וחלילה ישראל ולבנון מנהלות מסע ומתן ישיר על, על סרטוט, יש גבולות ימיים, יש גבולות יבשתיים, כרגע מדובר רק בגבולות הימיים. אני אסביר, אני אגיד מילה, למה לא מדברים על הגבולות היבשתיים, אחת הסיבות, אחד הסיבות ללגיטימציה שיש היום לחיזבאללה להמשיך ולאחוז בנשק, זה בגלל שעדיין יש סכסוך בין ישראל ללבנון על סוגיית הגבולות. מרגע שיפטר בעיית גם הגבול הימי וגם היבשתי, בוא נגיד שיהיה פחות לגיטימציה בתוך לבנון באמת להחזקה של נשק בידי חיזבאללה. אבל זה נניח לזה כרגע הצידה. אז כמו שאמרתי לכם, הקריקטורות די לועגות כרגע לטיעון שזה לא מסע ומתן ישיר. עוד קריקטורה שכביכול מעל הראש של חיזבאללה, אנחנו רואים את היד של ישראל עם היונה ואת היד של לבנון עם מעלה של זית, כאשר נסראללה נעמד על הגדר ועדיין צורח מוקאומה, התנגדות, שבפועל שני הצדדים כבר נושאים ונותנים על גבולות וכדומה. אז באמת, לפני בתחילת החודש, מגיע, כמו שאמרתי, יו"ר הפרלמנט, נבי ברי, ומודיע שמתחילים ב-15 לחודש, מחר, יום רביעי. אני יודעת שזה ישודר לכם ביום, אתם תקבלו את זה, הצופים שלנו והמאזינים שלנו בסוף השבוע, אנחנו מקליטים את זה פשוט כמה ימים לפני, ולכן כשאני אומרת מחר, שתבינו למה אני מתכוונת, ביום רביעי למעשה מתנהל, אמור להתחיל המסע ומתן, וזה, ההודעה הזאת היא פתחה כן של צרעות, בתוך לבנון, גם מחוץ ללבנון, בקרב הציבור הערבי ובקרב כמובן הציבור הפלסטיני, אנחנו עוד מעט נתייחס לזה, אבל למה זה עורר כזה ביקורת? למה החשיפה של מתקני נשק בלב בירות לא גורמת לביקורת פנימית? ואילו הודעה על מסע ומתן לסרטוט גבולות, שבסופו של התהליך לבנון אמורה לקבל שטחים שיש בהם גז ונפט, והם סוף כל סוף יוכלו להתחיל את עבודות הקידוח, אחרי שהם חתמו על הסכמים עם נובק הרוסית, עם אניה איטלקית ועם טוטל הצרפתית, וכמובן חברות פנימיות של בני משפחה, כי בלבנון הכל מתנהל כמו מאפיה, יש צד אחד בפרלמנט וצד אחד יש לו עסקים שמתעסקים בגז ובנפט, ועכשיו הם יוכלו לקבל כסף. אחרי סנקציות ובעיות כלכליות כל כך קשות. למה ההתנגדות האדירה הזאת היא בתוך לבנון? אז בוא נאמר את זה ככה. קודם כל, נסראללה מאוד עקבי עם שני טיעונים מרכזיים נגד. אנחנו צריכים לציין שמ-2012 ואפילו יותר מזה, מתנהלים ניסיונות כאלה ואחרים בתיווך אמריקאי, סאטרפילד, הוף וכדומה, מנסים להגיע לאיזשהם נוסחאות, לסרטוט באמת אותו גבול ימי בין ישראל ללבנון, ונכשלים. פעם אחר פעם חיזבאללה למעשה לא נותנת אור ירוק, לא מסכימה להבנות ולהסכמים שמגיעים אליהם. מה קרה עכשיו? למה בלי שום שינוי אמיתי בתוך ההסכמים, פתאום חיזבאללה מסירה את ההתנגדות שלה ומאפשרת, וזה נורא נורא ברור לכולם, שבלי אור ירוק מחיזבאללה לא יכול להתקיים כזה מום, מה פתאום עכשיו היא מסכימה? הדבר השני, נסראללה אומר בהרבה מאוד רעיונות, ובייחוד הוא מדגיש את זה אחרי חיסול, כלומר עוד לא עברה שנה מאז חיסול סולימני בינואר 2020, שבה נסראללה הודיע שכל עוד, שני דברים, כל עוד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, ואמריקה נתפסת כלא לגיטימית, כמתווכת. ולכן הוא הודיע שארצות הברית לא יכולה להיות מתווכת, והוי, אפלה ופלה, מסע ומתן, דייוויד שנקר כבר בלבנון, המתווך האמריקאי, יחד עם האום אמנם, אבל האמריקאים מתווכים בתוך העסקה הזאת, אז מה קרה להתנגדות של נסראללה שהאמריקאים יהיו מתווך, שעוד לא עברה שנה מאז החיסול של סולימני ומוהנדס. והדבר השלישי, הנרטיב הלבנוני של, שאותו מייצגת ההתנגדות וחיזבאללה, זה, הוא מאוד ברור. הציונים, מה שנקרא, הישות הציונית, היא לא רשאית לשאת ולתת על גבולות פלסטין, ולכן אסור לשאת ולתת עם ישראל על הגבולות, לסרטט את הגבולות בין לבנון לפלסטינים, רק לפלסטינים מותר יהיה לסרטט את הגבולות של המדינה שלהם. וגם פה, אוי, אין פלסטינים בשולחן המסע ומתן, אך ורק ישראלים ולבנונים, ומותר לשאת ולתת. אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה תוצאות המסע ומתן, ובינתיים התנהל מסע ומתן, והוא בתיווך אמריקאי מול הישראלים, מול הלבנונים. ומפה נובעת ביקורת אמיתית, פנימית, שלא יודעת איך ליישר את הדיסוננס הזה בין מה שנסראללה באמת, והוא לא חוסך מאיתנו בנאומי יום שישי וימי שבת, שבהם הוא לא מאשר את הדברים האלה. ומצד שני, הביקורת המאוד ברורה זה שנסראללה למעשה מכר את האידיאולוגיה של ההתנגדות בתמורה לכסף, לגז. ומה המשמעות של זה? כלומר, אנחנו זוכרים שברקע נסראללה כרגע הרס את התיווך הצרפתי, את אותה יוזמה צרפתית, משום שהשיעים לא הסכימו לוותר על משרד האוצר שהיה בידיים שלהם במשך שנים. זאת אומרת, הוא לא מוכן לפשרה פוליטית, נסראללה, אבל הוא מוכן לפשרה אידיאולוגית. זאת אומרת, הוא מוכן לוותר על האידיאולוגיה שלו, שאומרת לא נוסעים ונותנים עם ישראל, אוקיי? כי היא לא לגיטימית. ומצד שני, הוא לא מוכן לעשות פשרה פוליטית בשביל לקבל סיוע מהצרפתים ולהציל את לבנון. ולכן זה מעלה המון המון ביקורת על חיזבאללה, גם בקרב שיעים דרך אגב, שחלקם כן רואים בזה ניצחון אדיר בטענה, ואני חושבת שיש אחד הציוצים היפים שדיברו על זה למעשה לועג קודם כל לפומפאו, שר החוץ האמריקאי, שקודם כל אמר שלא יימצא שום פתרון ללבנון לפני פירוק חיזבאללה מנשק. אותו פומפאו ברעיון אחר אמר שסרטוט הגבול הימי בין ישראל ללבנון זה הצעד הראשון לסייע ללבנון. אז פתאום כבר לא מדברים על התפרקות מנשק. כמובן, אמל נבי ברי חשוב לו, הולך וצועק מעל כל במה שלא כופפו את ידם של את ידה של ההתנגדות. כי למעשה, אם באמת הסנקציות הן אלו שהובילו את הלחץ וגרמו לחיזבאללה ולאמל להתכופף ולהסכים להגיע למסע ומתן ישיר, אז למעשה הם לא מקבלים את אותה פשרה שהוף המתווך האמריקאי, אותו קו שהוא סרטט, ולכן לא באמת יש כאן איזושהי התכופפות בגלל הסנקציות. ונסראללה, כמובן, ההתנגדות, מה היא אומרת? גם לא ויתרנו על הנשק, גם אנחנו לא באמת נוסעים ונותנים מול ישראל. זה לא חיזבאללה, זה מדינת לבנון, זאת שנוסעת ונותנת. והדבר הכי חשוב, אנחנו הולכים להביא לכם כסף בלי להתפרק מנשק, בלי פשרות פוליטיות, ואתם תקבלו גז לבנונים. אז למעשה אנחנו ניצחנו. אז כן, יש צד אחד שרואה בזה ניצחון גדול להתנגדות, אבל יש צד שבאמת מעביר ביקורת ולא מצליח להבין איך נעשתה פה כזאת פשרה. עכשיו, אני אגיד רק עוד מילה אחת. כשמסתכלים על השיח מחוץ לבנון, יש באמת אולי שני אגפים של ביקורת. ביקורת אחת פלסטינית שאומרת נורמליזציה, נורמליזציה, צורחת, נורמליזציה. חיזבאללה, אוי ואבוי, איך קרה מצב שבסופו של דבר גם ההתנגדות האחרונה, כלומר ההתנגדות האחרונה נשברה, וגם הם בסופו של דבר, עצם עובדה שהם יושבים ליד שולחן, מסע ומתן עם הישראלים, זה צעד בנורמליזציה, בין אם הם יגיעו בסוף או לא יגיעו. זה הכרה מוחלטת במדינת ישראל שהיא נושאת ונוטט על גבולות פלסטין. ולעומת זאת הערבים טוענים, וזה אנחנו עוד באמת נוכל לראות אם הם צודקים או לא, הם טוענים זה הכל מאחז עיניים, חיזבאללה עובד על כולנו, הם למעשה מנסים למשוך את הזמן עד הבחירות בארצות הברית, אין להם שום כוונה לחתום עם ישראל על הגבולות הימיים, ובראייתם זה למעשה, הם עושים מה שאנחנו עושים. הם מנסים להסיח את הדעת מהביקורת הפנימית בתוך לבנון, מהעובדה שאנחנו חודשיים אחרי הפיצוץ בנמל בירות, ואין עדיין שום תוצאות של החקירה, מה הייתה שם. שלוש ממשלות עלו והתפרקו מאז המהפכה של אוקטובר 19. אני צריכה להזכיר שב-17, כשאתם תראו את הפינה, זה בדיוק שנה למהפכה בלבנון. וכל הלחץ הפנימי הזה, 80% כמעט של אינפלציה של המטבע הלבנונית שנסחרת היום מול הדולר, דולר אחד 8,200 לירות לבנוניות, וכל זה חיזבאללה רוצה להזיז הצידה את כל הדיונים האלה, ושהכל דעת הקהל תתעסק במסע ומתן עם ישראל, במקום להתעסק בדברים שבראייתו מהות, ולכן בראייה ערבית זה הכל, הוא עובד עלינו בעיניים ואין לו שום כוונה, הוא רוצה פשוט למשוך את הזמן עד אחרי הבחירות בארצות הברית, ואין לו שום כוונה, בדיוק כמו שהאיראנים לא חושבים לשאת ולתת עם האמריקאים, אין לו שום כוונה באמת להגיע לתוצאות ולסרטוט גבולות עם ישראל. אז מה היה לנו? קמפיין אחד תקשורתי שלא הצליח להוביל לביקורת פנימי, קמפיין שני שדווקא הלבנונים חשפו והוביל לביקורת פנימית נגד חיזבאללה ובקרב האוכלוסייה הערבית. וזה מעניין לראות ולהשוות אחד מול השני, לראות את השיח באמת בתוך הרשתות החברתיות, שנותן לנו ככה הצצה פנימית למה עובד, מה לא עובד, ואיך באמת הדיאלקטיקה שם הפנימית מתקיימת. אני מקווה שהיה לכם מעניין, ואנחנו ניפגש בפינה הבאה של מעבר לרשת בעוד שבועיים. תודה רבה.